נדבר היום בעניין המרגלים, שלפי כל דברי רבותינו שמובא במדרשים שהחטא הזה היה חמור מכל הניסיונות שניסו בני ישראל את הקדוש ברוך הוא במדבר. היום אנחנו נתייחס לעונש ונראה שחומרת החטא מתגלה בעונש שקיבלו המרגלים ומה קורה כאן. הפסוק אומר, והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישובו וילינו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. כלומר, לא רק שהוציאו דיבה, אלא וילינו עליו את כל העדה. הלכו לעשות עבודה שיטתית בין אוהל לאוהל, כמו שאומר בעל אם הבנים שמחה, הרב טייכטל, שעושה את ההשוואה בין מה שהיו עושים הרבנים לפני השואה לבין מה שעשו המרגלים, שהיו הולכים מאוהל לאוהל ואומרים לאנשים לא לעלות לארץ ישראל. כמובן שכשזה בא מאנשים חשובים, ראשי העם, אז המצב הרבה יותר חמור, מצב הרוח נופל והעם מתייאש, בני ישראל מתייאשים, כבר לא מאמינים בשום דבר, והעונש, כן, זה מוות, ובמגפה, כן, זה עוד מוות. כלומר, אומרים לנו חכמים שהם מתו גם בעולם הזה וגם במדרגה של עולם הבא. מרגלים, אין להם חלק לעולם הבא, ככה אומרת הגמרא. במסכת ערכים דף ט"ו, עמוד א' מובא, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע, מן הלן, ממרגלים. אנחנו לומדים לשון הרע מהמרגלים, ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך, המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה. לכאורה, עונש של לשון הרע על בן אדם יותר גבוה, יותר חמור, מעונש, כן, על לשון הרע של עצים ואבנים, ארץ ישראל, לכאורה, זה עצים ואבנים. אלא שאנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט, כי בדרך כלל בעונש על לשון הרע, כן, לא מגיעים למדרגה של מוות. וכאן המרגלים יש להם עונש מוות. זאת אומרת שהעצים והאבנים, כמו שאנחנו חושבים, הם לא כל כך עצים ואבנים. דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה, דכתיב כי חזק הוא ממנו, אנחנו יודעים את הדברים החמורים, אל תקרא כי חזק הוא ממנו, אלא ממנו. חז ושלום, כביכול בעל הבית אינו יכול להוציא משם כליו. דבר חמור מאוד, דיברו לשון הרע בעצם על חולשתו של הקדוש ברוך הוא כביכול, שאין לו את האפשרות אפילו הוא בעצמו, להשתלט על הבריאה שהוא בעצמו ברא. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, ברא ענקים, ברא אנשי מידות, ברא אנשים שעכשיו הם שולטים בארץ, וגם הוא בעצמו כבר לא יכול להיכנס לשם. יש מין מציאות של רע שולט בפני עצמו, כאילו שתי רשויות חז ושלום. ברגע שהאדם מגיע למדרגה כזאת, שהייאוש שלו בעצם הוא ייאוש גם מהמדרגה האלוהית, אני חושב שבזה, חז ושלום, כל אחד מאיתנו יכול חז ושלום ליפול במלכודת הזאת, כי בכל רגע שיש לנו ייאוש, אנחנו לא רק מתייאשים מהמצב, אלא כאילו בשלב יותר רחוק, זה כאילו אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לנו בדבר הזה. צריך מאוד מאוד להיזהר, ולמרות שהדברים אינם נאמרים, אבל זה כביכול הם נאמרים, כי אם אתה מתייאש ממדרגה, זאת אומרת שאתה לא מאמין שיש משגיח. באותו רגע, כן, פרשת, יצאת מהמדרגה של האמונה הפשוטה, של הוודאות, ונכנסת למדרגה של ספק. ברגע שנכנסת למדרגה הזאת, חז ושלום, זה כאילו אתה אומר כי חזק הוא ממנו. המצב גדול עליו, התברך שמו. דבר מאוד מאוד חמור, וכאן לא אנשים פשוטים אומרים את זה, אלא ראשי בני ישראל המה. תוצאה, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ, רעה על דיבת הארץ שהוציאו. כשהם אומרים שבעל הבית אינו יכול להוציא משם את כליו, מה זאת אומרת הכלים? איזה כלים הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא משם? מה הם הכלים שהקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא משם? הרי הם מדברים על ארץ ישראל, שבינתיים נקראת ארץ כנען. אם רש"י אומר לנו, אם חכמים אומרים לנו, אם הגמרא אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא בראש של המרגלים אינו יכול להוציא כליו, את מה הוא כבר הוציא? את אורות. כלומר, האור יצא והכלים נשארו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כביכול, האור האלוהי, לא יכול אפילו לרדת להתחבר עם הכלים שלו, להוציא את הכלים שלו משם. זאת אומרת שיש הפרדה בין אורות לבין כלים. זה בעצם עולם התוהו. הפרדה, ניתוק בין אורות לכלים, זה עולם של בלבול אחד גדול, שהקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לרדת לשם, להתחבר עם הכלים שלו, להוציא את הכלים שלו, להרים אותם, והכלים נתונים תחת השפעה של אור אחר כביכול. גנבו לקדוש ברוך הוא את הלבוש, זה הכלים, אין לו לבושים כבר, הוא לא יכול להתגלות יותר בעולם הזה, ומי במקומו, אם אתה גונב כלים, זאת אומרת שאתה צריך אותם, אז אור אחר כביכול, כוח אחר, אלוהות אחרת, סיטרה אחרה, משתמשת בכלים של הקדוש ברוך הוא, כליו. כן, למה הדבר דומה? לאדם שמת. אז הנשמה שלו עולה, הגוף שלו נשאר ריק, ואם חז ושלום לא קוברים את הנשמה עד 120, כן? את הגוף, אז הנשמה של הקליפות, מדרגה אחרת, אלוהית, לא יודעים מה. כן, עלולה להיכנס באותו גוף. אתה לא צריך להשאיר את הגוף הזה בצורה ריקה. לכן פה יש מנגנון מאוד מסוכן, שלזה מתכוונים המרגלים, לומר שבעצם יש הפרדה מוחלטת בין האלוהות לבין הגשמיות. במילים אחרות, ארץ ישראל אינה מסוגלת לחבר אורות וכלים. אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ הזאת, כי בתוך הכניסה הזאת אנחנו גם כן נלך לאיבוד, ניבלע במציאות אחרת גשמית שהיא מאוד מאוד חזקה, שהיא שולטת אפילו על הקדוש ברוך הוא, גם הוא לא יכול להתעסק בדבר הזה, זה גדול עליו. אז על אחת כמה וכמה בני אדם ניכנס לארץ הזאת, הארץ הזאת אוכלת יושביה, היא תבלע אותנו, כלומר אנחנו ניבלע בחומר, נאבד את כל התורה שקיבלנו בהר סיני ונלך לאיבוד במציאות הגשמית והחומרית. כן, כמה פעמים אנחנו שומעים דברים דומים, אל תעלה לארץ ישראל, אתה תאבד את כל התורה. כן? אתה עלול לאבד את כל התורה שלך אם תעלה לארץ ישראל. כלומר, זה חוסר אמונה שהארץ הזאת, החומר שלה הוא לא חומר כמו ארץ אחרת, ואתה חושב שהוא חומר ככל החומרים, שכשתיכנס לארץ ישראל, החומריות שבה תבלע אותך. רק יש דבר אחד ששוכחים, שהחומר של ארץ ישראל, כן, הוא קודש. וזה כל ההבדל בין מי שמאמין בקדושת ארץ ישראל, שמתלבשת הקדושה האלוהית בתוך הקדושה של האדמה הזאת, ברגבי אדמה, לבין מי שחושב שהאדמה הזאת היא חומר פשוט כמו כל החומרים של כל אדמה, דבר חיצוני. כבר הזכרנו כמה פעמים את הפסקה של הרב קוק, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. אם אתה חושב שארץ ישראל זה עוד חלקת אדמה, עוד גבול, עוד מדינה, עוד ארץ בעולם, אתה טועה בגדול. כלומר, אתה הלכת לאיבוד בחיצוניות של הדברים והפרדת את החיצוניות מהקודש. כלומר, אתה לא מאמין שהקודש העליון יכול להתלבש בארציות העולם הזה. בגלות אתה צודק, אבל בארץ ישראל הדבר לא נכון. בארץ ישראל הקדושה יכולה להתלבש בטבע. זה הסוד. לכן וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רע על דיבת הארץ שהוציאו. כלומר, יש להם כאן מיטה, מגפה, הם נעלמים משני העולמות, גם מהחומר, גם מהאורות, גם מהרוח. מבואר שאגם שחטא גדול חטאו המרגלים בזה שאמרו שכביכול אינו יכול להוציא כליו. מכל מקום העונש, העונש של מיטה לא בא על זה, אלא על שהוציאו דיבת הארץ. והדברים צריכים ביאור. עוד יש להבין, הרי מלשון הגמרא המשמע שלהוציא דיבה על חברו גדול החטא יותר מאשר דיבור על הארץ. כך אומרת הגמרא. על אחת כמה וכמה מי שמוציא שם רע על חברו. מכל מקום, יש קושיה, לא מצינו עונש מיטה על חטא לשון הרע, אלא כמו שאמרו חז"ל, שנעשה מצורע. אז אם זה עונש צרעת, כשחשוב כמת, בסדר, אבל אתה לא יכול לעשות השוואה בין חשוב כמת למת ממש. ופה אנחנו רואים שהם מתו ממש, ומיטה כפולה. מיטה משונה גם כן, לפי המדרשים. שהלשון שלהם יצאה, התחברה לטבור, עלו תולעים, כן? כל מיני סיפורים שאומרים שבעצם הם פגמו ביסוד, כן? בטבור הארץ.
ברור, אמר, הוא קרא לאלה שרוצים להחזיר חלקים של ארץ ישראל, מחשיה ברית. וכל המחשיה ברית האלה ימותו מיטה משונה. אז זה טועם לך.
יש פה בעייתיות, כן? יש פה בעייתיות גדולה. פעם שאלו את ימח שמו וזכרו פרס נובל, ערפאת, פרס נובל לשלום. שאלו אותו באיזה טלוויזיה צרפתית, מה אתה אומר, הישראלים אומרים שהארץ הזאת שלהם, ואתם טוענים שזה שלכם? מה הוא אמר הרשע הזה בחוכמתו? אמר, אתם לא זוכרים את הסיפור של שלמה המלך? למי נתנו את התינוק? למי שלא רצה לחלק אותו. הם מוכנים לחלק, אנחנו לא.
תשובה טובה.
וזה קשה גם על מה שהובא ברש"י, רש"י הפרשה, כן? למה נסמכה פרשת מרים לפרשת מרגלים? הרי אנחנו אומרים שמרים לא למדה לקח מאותם מרגלים. אבל בסדר, בכל זאת, המיטה של המרגלים זה לא הצרה של מרים. לומר לך שרשעים הללו ראו, כן, התוצאה של חטא לשון הרע ממרים, ולא לקחו מוסר. זאת אומרת שיש השוואה, אבל עד כאן, היא לא השוואה מוחלטת, אי אפשר להשוות בין שני הדברים. על כל פנים, מדרש זה קשה. למה מתחלק עונשה של מרים שלקתה בצרעת, ואילו המרגלים מתו במגפה? כלומר, לא ענינו על השאלה, השאלה נשארת, עומדת וקיימת. יש הבדל גדול בין מתים במגפה לבין צרעת. כמו כן, צריך ביאור לשון הגמרא, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע. ולא אמרה הגמרא כמה גדול עוון לשון הרע. כלומר, הגמרא מדברת על הכוח של הלשון הרע, ולא על העוון של לשון הרע. אז הרבה שאלות יש כאן, וכדרכו בקודש, כן, הרב לו יש לי את הבונה כלים. כל השאלות האלה, כן, הם כלים כדי למלא את הכלים האלה באור אחר כך. לכן שאלות מכל מיני כיוונים, ובעזרת השם לאט לאט תהיינה תשובות על כל שאלה ושאלה. ואני רואה בזה, והנה יש כלל בדברי הזוהר הקדוש והאריזה בבניין של זה ומלכות. כן, אם נצייר את הספירות, יש לנו כתר חוכמה, אני כותב את החוכמה ואת הבינה, זה ונוקבד לזה מלכות. כן? האריזה מלמד אותנו לפי פסוק, כן? השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, שבעצם אבא יסד ברטה. חוכמה זה פרצוף אבא, יסד את הברטה, את הבת, כלומר יש קשר בין החוכמה לבת, ובין הבינה אימא לבין הבן שלה, זה נקרא בן. כלומר יש בניין, יסוד, שהאבא מייסד את המלכות והאימא מייסדת את הבן, את זה. וזה בא מהפסוק, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים, זה נקרא שמיים, בתבונה. אז איך זה עובד? אנחנו רואים שהאבא מתייחס לבת והאימא מתייחסת דווקא לבן. אז האריזה מלמד אותנו כאן סוד גדול, כי אבא יסד ברטה ואימא יסדה ברה. כמו שנאמר, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. אז יש לנו פה בחינות כאלה, נמצא. כי בחינת המלכות שהיא מצד עצמה דלה וענייה, לת לה מגרמה כלום, למלכות אין שום דבר, אין אור עצמי, היא רק מקבלת, היא בגדר של מקבלת. עיקר בניינה הוא מאורות אבא וחוכמה, כי אבא יסד ברתה. זאת אומרת שאם למלכות יש אורות, מאיפה האורות של המלכות?
חוכמה.
מהחוכמה. המאירים בה דרך לבוש הזה. כלומר, זה הוא עכשיו בגדר לבוש, כדי שלא תישרף מהאור של החוכמה, לא כמו שציירתי מפה, רק זה היה כדי להמחיש לכם, אבל החוכמה מעבירה אור דרך זה למלכות. והאור הזה בונה את המלכות, נותן לה בניין, כן, דרך המסך של זה, דרך הלבוש של זה, ומכוח זה היא נבנית. לעניין עולם הזה, אפשר לומר שהאבא, כן, בונה את הבת שלו יותר. התכונה של הבת נמשכת מכוחו של האבא, אבל הוא מעביר את זה, כן, דרך מסכים, כדי להלביש, להתאים את האור הגדול הזה לקומה שלו. ובעת שנסתלק ממנה אור אבא, אם האור הזה נסתלק מהמלכות, שמאיר דרך הזה, היא בבחינת, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. כן. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, חושך על פני תהום, סופי תיבות, כלים, כן? חושך, כף, על, למד, פני יוד, תהום, מם, כלים. עכשיו אנחנו קצת מבינים את דברי חז"ל. מה זאת אומרת שאפילו הוא התברך לא יכול לרדת להוציא את הכלים שלו משם? למה? בגלל שאורות של אבא עלו, עזבו את ארץ ישראל, את ארץ כנען, ככה חושבים המרגלים, לכן האורות עלו למעלה, השאירו את הכלים למטה במצב של תוהו ובוהו, והוא כבר לא יכול לרדת להוציא אותם. במילים פשוטות, כן, המרגלים חשבו שיש ניתוק בין אורות של אבא לבין המלכות. כמו שאמרנו מקודם במילים של, לא של קבלה, שבעצם אין חיבור בין הקודש לבין החול בארץ ישראל. ניתוק. לכן, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, מתי יש מצב של תוהו ובוהו? כשלמלכות אין אורות. ולמה אין לה אורות למלכות? כי האורות של אבא, שהם האורות שלה, יצאו, עזבו אותה. כמו שהיה בתחילת הבריאה. ורק על ידי ויומר אלוהים יהי אור, כן? מה זאת אומרת ויומר אלוהים יהי אור? ששורשו מאורות אבא, אז מסתלק החושך ממנה, זאת אומרת, מאירים בחזרה למלכות על ידי הציווי ויומר אלוהים יהי אור. ברגע שאלוהים אומר יהי אור, מה הוא מביא? איזה אור הוא מביא? אור החוכמה. אור החוכמה יורד, מתגלה במלכות, והיא קמה לתחייה, היא חוזרת, החושך מסתלק, והיא מקבלת את האור שלה. עד כאן הדברים יחסית פשוטים. כן, כשיש אור למלכות, היא מקבלת את זה מאבא, חוכמה. כשאין אור במלכות, זאת אומרת שהאור של אבא הסתלק והיא נשארת ריקה בלי אורות. לפי זה, לפי יסוד זה, יש לבאר דברי משה רבנו, עליו השלום, ששלח את המרגלים לראות את הארץ, שהיא כידוע בחינת המלכות. כלומר, מה זה הריגול שם? הם הולכים לטור את הארץ. מה הם הולכים לעשות בארץ ישראל? בשביל מה הם הולכים לשם? לראות את הבחינה שנקראת ארץ. ומהי הבחינה שנקראת ארץ? מלכות. כלומר, משה רבנו שולח את המרגלים לראות את מצבה של המלכות. באיזה מצב היא נמצאת? האם היא במרכאות עם האורות ואז זה עולם התיקון? האם היא בלי אורות ואז זה מקום של תור ובור? נגיד ככה. לכן, הארץ שהיא כידוע בחינת מלכות בעולם, אם טובה היא. באיזה מצב היא? האם היא טובה? וכבר העידו בזה המפרשים, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו שהיא ארץ זבת חלב ודבש. אז מה זה השאלה הזאת? הרי הקדוש ברוך הוא לפני ששולחים את המרגלים כבר אומר לנו, קובע מציאות בשטח ואומר לנו באופן ברור מאוד שהארץ הזאת היא ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת שיש לה שפע שיוצא ממנה, כאילו שהיא יולדת, כן? היא מולידה אורות, היא מולידה שפע, היא מולידה פירות, היא מולידה זבת. זבת זה מלשון, כן, זורם, זב. מה יוצא מהארץ הזאת? חלב ודבש. וגם כלל ישראל קיבלו כך מפי משה רבנו, עליו השלום. אז כולם יודעים שהארץ הזאת טובה. אז בשביל מה אתה שולח מרגלים? קודם כל, צריך לדעת מי שלח את המרגלים. האם משה שלח את המרגלים? האם הקדוש ברוך הוא ציווה? או שהעם רצה? אז כאן אנחנו לא רואים את זה. אבל בספר דברים, בספר משנה תורה, כן, משה רבנו מתחיל לספר לנו מה קרה מאחורי הקלעים, והוא אומר לעם ישראל, ושם אנחנו מבינים מה קרה בעצם. אמרתם, נשלחה אנשים לפנינו. אתם באתם אליי לבקש את זה. אתם רציתם, אני ידעתי מה קורה שם. ברגע שאתם ביקשתם, אז ירדתי למדרגה לעשות את הבדיקה כמו שאתם רציתם. על כל פנים, אם כן, מה להם לראות את הארץ מה היא? מה זאת אומרת לראות את הארץ מה היא? ואיך יש ספק בזה? ובאמת, בפרשת דברים, לא מצינו ששלחו אלא לראות חוזק העם. לא על הארץ עצמה, אלא על התושבים שיש בארץ. האם התושבים האלה הם אנשים שאפשר להילחם בהם ולנצח? האם הם אנשים חזקים, חלשים, אם במחנים, אם במבצרים, איך הם חיים? אבל לא על מהות הארץ. לא ראינו את הדבר הזה, על הארץ עצמה. שזה לכאורה, האמינו שהיא ארץ טובה. כלומר, אין לאף אחד בעיה עם ארץ ישראל. יש תמיד בעיה עם מה שקורה על הארץ. גם היום. אתה אף פעם לא תשמע מישהו שהוא אנטי ארץ ישראל. אין דבר כזה. גם בינינו. אבל יש אנטי מדינה, אנטי ציוני, אנטי כל מה שיש. על האנשים שמסדרים את הארץ יש בעיה. בארץ עצמה אין שום בעיה. כולם מסכימים שארץ ישראל היא קדושה. לפעמים גם מבלבלים אנשים. ראית איך הוא דיבר על ארץ ישראל? נכון? הוא דיבר על הארץ. הוא לא דיבר על כל מה שיש עליה. הוא לא מקבל את השלטון, הוא לא מקבל שום דבר. ולדברנו, יש לומר שעיקר השליחות הייתה לראות אם מאיר באור הבא. זה הסוד הפנימי שמגלה לנו אריזה. מה שהם הלכו לראות בארץ ישראל זה האם יש לאורות של אבא או לא. ממילא היא זבת חלב ודבש. מה זאת אומרת זבת חלב ודבש? שהחלב והדבש שזווים ממנה זה בגלל החיבור שלה מאור אבא, שכשיש אור של החוכמה באיזשהו מקום, אז מיד זורם חלב ודבש לאותו מקום. או שאין מאיר בה אור אבא, ואז היא ריקה. היא לא זבת חלב ודבש, אין לה שום דבר. על כל פנים, עוד לא הבנו. והכוונה בזה, לדעת עד איכן הגיע הכוח הרע, הדבק בה. כלומר, אם אור החוכמה הוא בתהליך הסתלקות, עוד לא הסתלק. כמה הסתלק? כמה אחוזים מאור דאבא נשאר עדיין בארץ ישראל? כמה כבר הסתלק ממנה? מה המצב? לכו לראות מה טמפרטורת האבא, החוכמה בארץ ישראל. אנחנו יודעים שאווירת ארץ ישראל מחכים. עכשיו, אנחנו גם מבינים למה. כי האווירת ארץ ישראל מחכים זה בגלל שהיסוד הזה שנקרא אבא נמצא בארץ ישראל. ולכן גם האוויר של הארץ, כן, מחכים מלשון חוכמה, כי יש חוכמה, החוכמה של אבא היא בונה את ארץ ישראל. אז בואו נראה מה המצב בארץ ישראל באותה תקופה. שכלל הוא, כי מאור הבא מתבטלים כל כוחות הרע. אז עכשיו יש לנו מדד. אם יש לאנשים בארץ הזאת, לאויבים שלנו, כוח גדול, מה זה אומר? שאור אבא חלש. למה? כי אנחנו יודעים שאור אבא יש לו כוח לסלק את כל החיצונים. הוא שורף את הכל. אז אם אור החוכמה גדול בארץ ישראל, לאויבים שלנו אין כוח. כן, תשמעו, זה דברים חשובים גם להיום. אם יש כוח לאויבים שלנו בארץ ישראל, זאת אומרת שאור הבא, האור של החוכמה, לא מאיר מספיק. אם היה אור החוכמה מאיר מספיק, זה היה מסלק את כל החיצונים. כלומר, הנה, כבר רעיון ראשון, שכדי לסלק את האויבים שלנו, כן, לא מספיק רק נשק, צריך, אבל לא מספיק, צריך גם כן נשק רוחני גדול, שהוא להביא כמה שיותר אורות דאבא בארץ ישראל. מה זה אומר? לדעתכם, מה זה אומר? מה, אנחנו נביא אורות שכתוב עליהם אבא עם חותמת? מה זה אומר? מה?
כוח לא בחיי אלא ברוחי, אומר.
כן, אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? איך זה עובד?
רצון, צריך
להיות רצון. מה אנחנו צריכים לעשות בפועל? ללמוד סוד. זה התורה של אור דאבא. אור של אבא זה בערכים עולם האצילות. כן, הרמח"ל אומר, כן, זכותו תגן עלינו, אין גאולה אלא מאור האצילות. זאת אומרת, מהאור של החוכמה, זאת אומרת מהאור של אבא. וזה תורת הקבלה. כלומר, אם אתה רוצה לדחות את הכוחות של החיצונים הנמצאים בארץ ישראל, אתה צריך בעצם להתעסק וללמוד את תורת הסוד. עכשיו אני שואל אתכם, מה זאת אומרת עוד יותר מזה? זה אומר סתם לפתוח דפים וללמוד זוהר? מה זה אומר?
להבין שארץ ישראל היא שלנו.
להבין שארץ ישראל היא שלנו. זה כבר הבטחה אלוהית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו.
אתה צריך להשתכנע.
להשתכנע מזה, כן.
זאת אומרת מה שאמר הגאון מבינה, שהשכן שכינה זה בחומר.
יפה, אז פה זה כבר מדרגה אחרת. זאת אומרת, לימוד תורת הקבלה מקנה לנו ראייה חדה. אם אין לך ראייה פנימית של ארץ ישראל, אתה תתבלבל כי אתה תסתכל עליה בעיניים חיצוניות. כי אין לך אור דאבא. מי שאין לו אור דאבא, מי שאין לו אור החוכמה, מי שארץ ישראל, האוויר שלה לא מחכים אותו, מה הוא רואה בארץ ישראל? רק את החיצוניות של ארץ ישראל. והרי אמרנו לפני כמה דקות שזה היה הרעיון של הרב קוק זצ"ל, כשהוא אמר שארץ ישראל איננה דבר חיצוני. למה הוא אמר את זה? כדי לומר לך שאם היא לא חיצונית, כן, אז היא פנימית. עכשיו, מה זה חיצון? מאיפה בא שורש המילה חיצון? חציצה. זאת אומרת שארץ ישראל איננה חוצצת, לכן היא לא חיצונית, אין חציצה בין הקודש לבינה. ואם אתה רואה חציצה בארץ ישראל, אתה לא מאמין שהקודש יכול להתלבש ברגבי אדמתה. זאת אומרת שלא קיבלת אורות של אבא, אין לך חוכמה. ולמה אין לך חוכמה? כי לא התרגלת ללמוד את הדברים בשורש בפנימיות. אתה לא חודר לעומק של הדברים, אתה רואה את הדברים רק בגילוי שלהם ולא הולך יותר פנימה. איך אומר האריזל? כן, אותו פסוק שאולי נביא אחר כך, שמשה שלח את המרגלים לתור את הארץ. ביקש מהם ללכת לראות את לאה. לאה זה אלמא דאיטקסיא. אני לא רוצה שתלכו לראות את העולם, כן, שיש פחי זבל ברחוב. אז זה קצת מלוכלך, ושהשכן שלך לא אומר לך שלום. אז אתה אומר, וואי, איזה מנטליטי, כן? אני רוצה לחזור ל... כן? לא, לך לראות את הלאה, לאה זה עולם גנוז, עולם הבא. אבל הם הלכו רחוב לבו חמת, רחל. הם ראו רק את החלק החיצוני של ארץ ישראל. הם ראו שיש כל מיני בעיות וכל מיני דברים וכל מיני, כן, מסכים שמפריעים. זאת אומרת, הוא אומר להם, לכו לראות את הפנימיות, הם הולכים לראות את החיצוניות. לכן התוצאה היא ברורה. אי אפשר לפי החיצוניות, כי לפי ההיגיון אי אפשר להישאר פה. הרי כולם מסכימים, נכון? הגיונית קשה מאוד לחיות פה, ואף אחד גם לא יעשה עלייה. רק אם אתה גובר על המלך הראשון, מלך חשבון, אז אתה יכול להיכנס לארץ ישראל. אבל המלחמה הראשונה, אם אתה מפסיד אותה נגד מלך חשבון, ואתה עושה חשבונות, הלך, אתה תשאר כל החיים שלך בחוץ. אתה לא תבוא איתו.
אבל המלכים של פה, הם כבר קנו בחוץ.
הם כבר קנו בחוץ, כן. טוב. אתה מגלה לנו תמיד דברים... שאלה שיש מאחורי הקלעים. אתה מכרת להם. טוב, אז יש לנו עכשיו הכלל הזה, כן? האור של אבא, האור של החוכמה, מבטל כל כוחות הרע. אם יש כוחות רע, זאת אומרת שהאור של אבא יסתלק. אתם מבינים עכשיו מה כתוב? שאפילו הוא לא יכול להוציא כליו. למה הגיעו למסקנה הזאת? כי הרי האנשים פה חזקים. אם האנשים חזקים, ראינו ענקים, בני ענקים, אי אפשר להיכנס. אז מה זה אומר? זה אומר שאור של חוכמה לא נמצא. אם היה נמצא, לא היו הענקים האלה. אז זה מה שהם חוזרים עם התוצאה הזאת, עם המושג הזה. ולכאורה הם צודקים, זה הגיוני. ולכן, אם הארץ טובה... הרי שמאיר בה אור של החוכמה, אור דאבא, וממילא גם כוח הרע איננו, כן? גם כן, אין לו מציאות חזקה. אבל אם אין הארץ טובה, והרי זה משום שאין מאיר בה אור אבא, אז לכן היא לא כל כך טובה, כי האור של החוכמה הסתלק ממנה, וכשלעצמה אין לה אור, כי למלכות אין אור בפני עצמה. זאת אומרת, או שאנחנו הולכים לכלי מלא אור, או שאנחנו הולכים לכלי ריק. אם כלי ארץ ישראל הוא ריק, אז אין מה לעשות שם. אם כלי של ארץ ישראל מלא, יש מה לעשות שם. עכשיו, הוא לא יכול להוציא את הכלים שלו משם. זאת אומרת, הוא בחוץ והכלים לבד. רמז, אין אור בחוכמה בארץ ישראל, בוא נשאר במדבר. פשוט.
זאת אומרת, היו מקובלים בלי אמונה.
אה? בלי קבלה. בלי אפשרות לקבל. וממילא, כוחות הרע דבוקים מאוד במלכות. כלומר, זה לא או יש או אין. כשיש, כל הקליפות מסתלקים, מסתלקות. כשאין חוכמה, אז לא רק שאין את האור, אבל מי שולט שם, הרי זה כלי ריק. כלי ריק, אין דבר כזה, אין וקום בעולם שלנו. אם זה ריק מאור דאבא, זה מלא בכל מיני אורות זרים ושונים. כיוון שהיא מצד עצמה אין לה אור. ונמצא ששליחות משה רבנו לראות חוזק העם וטובת הארץ, תלוי הבא. כן, אחד תלוי בשני. אור דאבא והכלי. שאם מאיר באור אבא היא טובה, והעם חלש, ואם אין באור דאבא, אז הארץ רעה, והעם, הרשעים שם, חזקים. הדברים פשוטים וברורים עד כאן. ובזה מבואר. הוצאת המרגלים דיבה על הארץ. עכשיו, מה אומרים המרגלים? הם רואים מציאות בשטח. הם נכנסים, רואים עם חזק. ענקים, אחימן, ששי, תלמי, בני ענק. מי זה הענקים האלה? מה אומרת הגמרא על אחימן ששי ותלמי? היא אומרת לנו, מה אתה חושב שזה ילדים, סיפורים של ילדים, שהיו שם ענקים, שלושה ענקים, גוליבר, אחד קוראים לו אחימן, השני ששי ותלמי? אלא זה בעצם כל הבעיות שנמצאות בארץ ישראל, תמיד, לכל הדורות. אחימן, אחי, זה בעיות של חברה. אחימן, כן? ששי, מה זה ששי? זה כלי מלחמה. זאת אומרת, בעיות של ביטחון. הנה עוד ענק. ותלמי שמשים את הארץ תלמים תלמים, זאת אומרת ביזנס. כלומר, אם יש שלושת הענקים, אומרת הגמרא ברמז, תמיד היו ותמיד יהיו שלושה ענקים בארץ ישראל. בעיות של פרנסה, בעיות של חברה ובעיות של ביטחון. או שאתה מפחד מאחד, או משתיים, או משלושתם. מי שמפחד משלושתם נשאר בחוץ, מי שמפחד משתיים יכול להתגבר, מי שמפחד רק מאחד יכול להגיע, מי שלא מפחד מאף אחד, הוא בא בביטחון ובאמונה שלמה. הנה שלושת הענקים. כמובן אנחנו צריכים לצאת מהראייה הגשמית של הדברים. זה לא סתם סיפורים לילדים. מה אכפת לי איך קוראים לענקים האלה, אחימן, ששי ותלמי, ואם היו קוראים לו גוליבר ובולדוג. כן. אלא כאן זה רמזים, כן, מה הם הענקים, מה מפחיד כאן? מה מרתיע מלעלות לארץ ישראל לכל הדורות? תמיד אותה הרתעה, תמיד אותו פחד. לכן, המרגלים הוציאו דיבה, שטענו מצד אחד, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש, וזה פריה. הנה, אתה צודק, יש בה זבת חלב ודבש. זאת אומרת, לכאורה, עד כאן, יש מה שמה? אור דאבא. כי זבת חלב ודבש, הרי היא לא יכולה להיות זבת חלב ודבש אם אין אור דאבא. אמרנו שאם אור דאבא מסתלק, היא אין לה מעצמה כלום. כי היא לית לה מגרמה כלום למלכות. אז מאיפה יזוב ממנה, כן, חלב ודבש? זאת אומרת שלכאורה, הם מתחילים בדבר טוב, והם אומרים למשה, הנה אתה צודק, יש בה, הנה הפירות. כשיש פירות, זאת אומרת שיש זיווג. זיווג בין מי למי? בין חוכמה לבין מלכות, זה בסדר. מאידך, גיסה, אבל מצד שני, אפס. כי אז העם היושב בארץ. יש פה בלבול, משה רבנו, אנחנו לא מבינים. מצד אחד יש זבת חלב ודבש, מצד שני, כן, אפס, כל זה לא שווה כלום, בגלל שעז העם היושב בארץ. אנחנו ראינו שם ענקים, ואם יש ענקים כאלה של הקליפה, זאת אומרת שהקדושה לא כל כך חזקה. ככה לימדת אותנו, נכון משה רבנו? כן, הם באים עם תורה, הם לא באים כמו ילדים קטנים. והרי זה תרתי דסתרי. כלומר, יש פה סתירה בין זבת חלב ודבש מצד אחד, שזה מראה שיש אור דחוכמה, בין עוצמת האנשים, הקליפות, הגויים שחיים פה, שזה אומר שאין אור דחוכמה, אז אני כבר לא מבין שום דבר. זה מה שאומרים המרגלים, באים ומבלבלים את כל העם, אומרים להם, אנחנו לא מבינים, השיעור שלנו הוא לא ברור. למדנו משהו, אבל כנראה לא הגענו לסוף הלימוד, משהו חסר. אם מאיר באור הבא, ולכן היא זבת חלב ודבש, איך העם אשר בא אז? לא יכול להיות שני דברים כאלה, זה סתירה. מיני הוא בית. ובהכרח שיש כאן חיסרון בעיקר עניינה. כנראה שלא הבנו משהו ויש חיסרון גדול בעיקר. שמה? ששולטים בכוחות הרע ומקבלים כוח משורש הקליפות. חייב שיהיה זה. עכשיו, תראו עד איפה הם הולכים, תראו את הרעיון. אתם רואים את הפירות? כן. אתם יודעים למה יש פירות? כי יש זיווג. אבל לא זיווג בין אבא למלכות, אלא בין הקליפה למלכות. לכן זה גם זיווג, זה גם מוליד פירות. לכן הפירות האלה הם משונים. תראו איזה גודל הפירות האלה. זאת אומרת, הם לוקחים הפוך על הפוך. בהתחלה הם יגידו לך, כמו שאנחנו רואים בגמרא, בסנהדרין, שאין לך קץ מגולה מזה, אלא כשארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. אז כשאין פירות, הם יגידו לך, אין כלום פה, צריך להביא יבול, כן, מחוץ לארץ, כי לא שווה כלום. כשיש לך פירות פה, הם יגידו לך, זה לא פירות, זה יותר מדי. תראה איזה תפוזים שמנים. זאת אומרת, או כלום, או יותר מדי. אף פעם אתה לא שמח, כי בראש שלך, ברעיון שלך, אתה לא רוצה לבוא לפה. אז אתה אומר, זה משונה. לכן, מי שולט בארץ הזאת, בגלל שיש פירות? הקליפה. עובדה, אנחנו רואים את הענקים. הם לא אומרים לך הפוך. אנחנו ראינו את הענקים, אבל בכל זאת ראינו שהיא ארץ זבת חלב ודבש ויש פירות, זאת אומרת שהקדושה שולטת פה. לא, הם הלכו לכוס חצי ריקה, ואמרו, בגלל שיש ענקים, למרות שהפירות יפים, הם יותר מדי יפים, כנראה משהו לא בסדר בו. ולכן שייך בה שני הדברים הללו. אז אין סתירה, הקליפה שולטת, היא מזדווגת עם ארץ ישראל, ומהזיווג הזה יש פירות משונים וגדולים מדי. חוזק העם מצד אחד, וזבת חלב ודבש. כלומר, חוזק העם זה חוזק הקליפה, שמתייחד עם הארץ ומוציא ממנה חלב ודבש. שגם זה נובע מיניקתם משורש הרע. זאת אומרת, הנה, הגענו למסקנה, משה רבנו אי אפשר לעלות, הבנת עכשיו את השיתוף שיש שם, יש זיבוב, כן, שאסור, אנחנו לא יכולים להיכנס לשם.
למה הם ראו את זה?
מה?
למה הם ראו את זה? איך הגיעו לראות את זה?
אז אני אתן לך דוגמה. יש אנשים
ש...
כן, קודם כל בעניין עכשיו. יש אנשים שיורים חץ, וברגע שהם ירו את החץ, הם עושים ככה מסביב, והם אומרים, תראה, פגעתי בול. ויש אנשים שקודם כל רואים את המטרה, ויורים. איפה המטרה שלהם הייתה? מפה אנחנו לומדים שמלכתחילה הם לא רצו להיכנס כבר. זאת אומרת שיש כאן בעיה. עכשיו, מאיפה נובעת הבעיה הזאת? אני רוצה לחזור לכלים האלה. אפילו הקדוש ברוך הוא, כן? אינו יכול להוציא משם כליו. מי זה הכלי בעצם עכשיו? זה הארץ, נכון? הארץ היא האישה. כן, פה קודשה ברוך הוא כביכול, גדול הוא, חזק הוא ממנו, התברך. זה חוכמה. כלומר, אם החוכמה גנבו לה, לחוכמה, את מי? את אשתו. גנבו למדרגה של החוכמה, גנבו לו לקדוש ברוך הוא את האישה, את ארץ ישראל. מי גנב לו, מי חטף לו את אשתו? כוחות הקליפה, שלושה ענקים, שהם יותר חזקים ממך הקדוש ברוך הוא. כנראה שאתה חלש, אתה לא יכול לשמור על האישה שלך. מישהו אחר בא ולקח את האישה במקומך. זה מה שהם אמרו. זה בדיוק העניין שאפילו הוא לא יכול להביא, להוציא את הכלי שלו. הרי האישה היא כמו כלי לבעל. חז ושלום. כלומר, הפרידו את המדרגות, הבדילו, כן? הפרידו, לא הבדילו, הפרידו בין המדרגות, חז ושלום, בין הקדוש ברוך הוא לבריאה, בארץ ישראל. כן, מה שאלת?
מה מצל זה היה כפירה, זה כבר, הם התנפלו בכפירה לגמרי.
זה כבר הרבה יותר גרוע, כן? אני חוזר על מה שאומרים חז"ל בגמרא, שעשרה ניסיונות ניסו, כן, ישראל את הקדוש ברוך הוא במדבר, וקשה מכולם, כן, עונש המרגלים, החטא המרגלים, קשה מכולם, יותר קשה אפילו מעבודה זרה של חטא העגל. שהרי חטא העגל התכפר. משה עלה, יש לו כבר סדר תשובה לפי חטא העגל, מוציא מהכיס, מה עושים? 40 יום עולים, 40 יום חוזרים, טק טק טק, יום הכיפורים, טק. פה אין. משהו עצום ונורא קורה פה. ואין לך דבר גדול מזו. לומר על בחינת המלכות, תשימו למה אומר פה הרב, כן? ששולטים בכוחות הרע. למה אין לך דבר נורא יותר גדול מזה? דיבה או גדולה כזאת. אין לך יותר מזה. אין לך דיבה גדולה מזאת. שמה זה אומר?
שהקדוש ברוך הוא לא יכול.
יפה מאוד. זאת אומרת שהוא איבד את אשתו, כן? ומישהו אחר בא ולקח את אשתו. בדמותם של שלושה ענקים, שחז ושלום הם מחזיקים בארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אפילו לא יכול להיכנס לבית שלו, כן? ואשתו שם נמצאת עם מישהו אחר. זה מה שזה אומר. חז ושלום. עד כדי כך, שהעם בתוכה חזקים, וגם פריה הטוב, כן, זבת חלב ודבש, נובע ממה? מיניקת כוח הרע. כלומר, זה גם זלזול עכשיו. איתך אולי לא היו פירות כל כך יפים. תראה איזה פירות היא נותנת עכשיו עם מישהו אחר. זה פשוט נוראי, זה מבהיל, כל כך זה גרוע הדבר הזה. והרי נכלל בדבריהם, שאורות אבא דקדושה, לא רק שאינם מאירים בה, כן? לא רק שהם לא בחיבור עם ארץ ישראל, אלא שהם בכלל רשימו של אור דקדושה בה, היא שכחה אותו. אין לה כבר זכר מהאור של החוכמה. עד כדי כך שכל חיותה הוא מכוח הקליפה, עכשיו היא מקבלת ממישהו אחר, חז ושלום. אתם רואים איזה חומרה יש בדבר הזה, השם ישמרנו? וזה לא נראה לעין כשאתה מדבר בצורה פשוטה, אתה לא רואה. לכן אני אומר שצריך מאוד מאוד להיזהר, כי חז ושלום אפשר ליפול למנגנון הזה עם מילים פשוטות. כשאתה אומר למשל, סתם, אני אומר משפט, אין כבר עתיד פה. התנפלו עלינו כולם שם, אנחנו כבר לא יכולים על כל האויבים האלה. תראה כמה ערבים מכל מקום, אנחנו עבודים. מה אתה אומר? בדיוק אותו דבר.
זה לא בשיטה שלמה.
אין לו כוח לבוא לפה, זה לא שלו. מישהו אחר כבר שולט על הארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר איבד את אשתו חז ושלום, אינו אפילו יכול להיכנס, כן, בבריאה שהוא בעצמו ברע.
זה קרה בגלות השנית, נכון לכם.
מה זאת אומרת, זה קרה?
זה קרה שזה, אנחנו לגלות, יצאנו לגלות, זה... אז זה אומר ש...
יצאנו לגלות בגלל דברים גדולים. יש מנגנון, מנגנון של שמירה. ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא קבע במנגנון של שמירה. כלומר, יש לנו... יש במציאות, כן, בטבע, מין רצון כזה לחזור תמיד למקום שממנו בא. תינוק למשל תמיד רוצה לחזור לאמא שלו. יש טבע כזה, כל דבר נמשך לשורשו. גם האמא רוצה שהתינוק יחזור אליה לתוך הבטן, אז מדי פעם היא רוצה לאכול אותו, כן? זה הביטוי, כן? אי, איזה ממי, אני רוצה לאכול אותו. כן? למה את רוצה לאכול אותו? את רוצה שהוא יחזור למצב שהוא היה בתוך הבטן שלך, כי שם היית בסדר. כשהוא יצא אפילו עשית לנו איזה תקופת דיכאון, כי הוא יצא. אז את רוצה להפנים אותו. עכשיו זה נכון לגבי כל אומות העולם. כל אומות העולם, הארץ שהם גרים עליה, מה היא בשבילה? היא האמא. הם קוראים לה אמא אדמה. אבל איפה האמא שלנו? מצרים. אנחנו לא נולדנו בארץ ישראל. לא הופענו כעם בארץ ישראל, אז ארץ ישראל היא לא אמא שלנו. היא במדרגת אישה. ולכן יש ציווי בתורה שאסור לנו, הלכתית, לחזור לאן? למצרים. נכון? לא, למצרים ספציפית אסור לנו ללכת למצרים, לא תשובו מצרים, נכון? למה? כי התורה שומרת עלינו שלא נפתח איזה תסביך אדיפוס, כן? שאנחנו רוצים לחזור לאמא. ואם זה היה קולקטיבי, כולנו היינו חוזרים לאמא. אמא אדמה, איפה זה? מצרים. אז אומרים לנו לא, היחס שלך עם ארץ ישראל הוא לא יחס של ילד ואמא, אלא של גבר עם אשתו. ועכשיו מה המנגנון? אם אתה מתייחס לארץ ישראל כמו ילד ואמא, אז כמו שאישה לא יכולה לסבול שבעלה יהיה עוד אחד מהילדים בבית, היא רוצה גבר, אז מה עושה האישה? מסלקת אותך, וזה סוד הגלות. כלומר, מתי אנחנו יוצאים לגלות? כשאנחנו ילדים בקשר לארצנו. ולוקח לנו 2,000 שנה להתבגר, וכשעם ישראל מתבגר והופך להיות גבר, והארץ מקבלת אותו בשנית, כמו היום, זאת אומרת שאנחנו עכשיו לא מופיעים כמו ילדים, אלא כמו גבר, כמו בעלים, כן? ביחס לאשתנו. זאת אומרת שיש לנו כאן יחס אחר לחלוטין. מה ההבדל בין יחס לילד ואמא ואיש ואישה? שהחיבור בין איש ואישה הוא בחירי, הוא חופשי, הוא רצוני, הוא מוסרי. לא כמו ילד עם אמא שלו, זה טבעי, זה אין לזה שום עניין, אתה לא בוחר בזה. לכן כל פעם שאנחנו נקלקל את היחס הזה, חז ושלום, אנחנו עלולים לצאת החוצה. כי הרי יש בין איש ואשתה אפשרות להתגרש. אבל אין אפשרות להתנתק בין ילד לאמא. כל החיים הוא יהיה ילד של אמא שלו. אתם מבינים, זה מאוד מסובך. אז היחס שלנו מצד אחד הוא עדין, אבל הוא בוגר. ביחס לארצנו. אז זה הבניין. עכשיו, מה שאומרים המרגלים, אנחנו חוזרים שזאת הקליפה. ונראה שזה היה גם דיבורם. אין בעל הבית יכול להוציא את כליו. כלומר, גם הוא לא יכול לבוא ולקחת את הכלים שלו. אם הוא לא יכול לקחת את הכלים שלו, זאת אומרת שהכלים שלו כבר שייכים, הם תחת שמירה של מישהו אחר. והוא מפחד לבוא, הוא כבר איבד אותה. חס ושלום. משום שאמרו שכל כך גדולה שליטת הרע, תשימו לב, יש השוואה בין כוחות הרע לכוחות של הקדוש ברוך הוא פה. כל כך גדולה שליטת הרע לארץ בהסתלק, בהסתלקות אור הבא, שאי אפשר לסלק משם כוחות הרע, וכל זה נכלל בלשון הרע על הארץ. אוי ואבוי, כן? איך מדברים על ארץ ישראל ומה קורה כאן. אז אתם רואים שהדברים הם לא פשוטים כל כך, כן? בערכים דף תדבר. כן, גדול כוח לשון הרע ממרגלים שהם דיברו על עצים ואבנים. אנחנו רחוקים כבר מעצים ואבנים. זה לא עצים ואבנים. זה כוח של חיבור של איש ואשתו. זה כוח של חיבור פנימי. זה לא דבר חיצוני. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. על ידי התרחקות מתורת הרזים, אומר הרב קוק, מהכרת הרזים, אז ארץ ישראל מופיע בצורה מטושטשת, כי אתה לא מבין כלום. רק אם אתה מתעסק בה בתורת הרזים, בתורתה של ארץ ישראל, בתורת הכלל, אתה מבין את הסוד הזה.
אפשר אולי לדון את הרזים כאן זכות, להגיד להם ש... יותר קרוב מהגולה, אנחנו יותר יצר הרע, יותר
חזק. בוודאי, בוודאי.
ואולי זה יצר רע שאיתה אותם.
בסדר, אבל היצר הרע הוא לא בחוץ.
הוא לא בחוץ.
נכון? אצל הגויים יש שני מלאכים קטנים, אחד לבן, אחד שחור, וכל אחד עושה לך כן, תבוא אליי. אנחנו לא דוגלים בשיטה הזאת, אין דבר כזה. מה זה יצר הרע? זה האדם בעצמו שמפתח, הוא מייצר. זה פוטנציאל, זה ערך אבסולוטי, יש לו פה מספר, 10, הוא עושה את זה פלוס או מינוס. זה נקרא יצירת הרע, או יצירת הטוב, מאותה עוצמה, מאותו כוח. העשר הוא לא משתנה, אתה עושה ממנו או טוב או רע, אתה מייצר. עובדה שהגמרא אומרת מה שהיא אמרה, עליהם. ולאור זה יובן עונשם במיטה. והנה אריזה בעץ חיים ובשאר הפסוקים מבאר עונש צרעת על דיבור לשון הרע. כן, שם זה לשון הרע רגיל, כמו מרים, צרעת. פה מיטה. מיטה בריבוע, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. לפי היסוד שאבא יסד ברטה, אנחנו חוזרים לאותו יסוד של האריזה, כן, של חוכמה. שעושה את המלכות, מייסדת את המלכות, שסדר הבניין הוא כי אורות אבא מתלבשים בתוך אורות אמא, ושניהם מאירים בתוך הזה, ועל ידי כך יוצאים ממנו שני האורות מאחוריו, והם לאה ורחל. כאן יותר בפרוטרוט, כאן נכנסים. זה כבר לא סכמה פשוטה כמו שעשינו פה, אלא אבא מלובש בתוך אמא, ואמא יורדת בחלק התחתון שלה, מתלבשת בזה, ובתוך זה, מאחוריו, יוצאים, בוקעים, לאה בקומה עליונה, ורחל בקומה תחתונה. נכון? כבר למדנו את זה כמה פעמים בשיעורים קודמים. זאת אומרת שבעצם לאה ורחל, הם הבחינות של המלכויות, של בחינות המלכות של יעקב. וזה שמדבר לשון הרע, עכשיו מה קורה? זה שמדבר לשון הרע, גורם שבמקום אורות לאה ורחל, יצאו מאחוריו נגעים בעור בשרו. כלומר, יש לו לאה ורחל בקליפה. איך קוראים ללאה ורחל בעולם של קליפות? צרעת. במקום להוציא שתי נשים מאחוריים של זה, שבונות שתיהם את בית ישראל, זה מוציא צרעת. כלומר, מה זה הפצעים של הצרעת? זה הלאומת. לאה ורחל בקדושה. היית אמור לגלות שתי בחינות, לאה ורחל. בוא ניכנס קצת, כי כל זה סתם באוויר. מה זה לאה ורחל שאני אמור לגלות כל פעם? גילוי. אני עכשיו לומד תורה, מהלימוד שלי, מה אני צריך להוציא? לעבר אחר, זאת אומרת, הלכה למעשה, מציאות. אם אני יוצא מהלימוד והלימוד נשאר בחדר, בראש שלי, בחלל, זה וואלו בריבוע. לא עשינו כלום. זאת אומרת שאני צריך לגלות כל פעם מחדש לאה ורחל מהדברים שאני עושה. לאה זה עולם רוחני ורחל זה גילוי. אם חס ושלום אדם לא עושה את זה, הוא מוציא דיבורים לא נכונים. מה קורה בעצם? במקום הגילוי של לאה ורחל, מה הוא מוציא? פצעים. העור שלו הופך להיות מצורע, זה נקרא אור בשרו שהופך להיות נגעים. או לאה ורחל, או נגעים. אז איך אפשר לדעת? פשוט מאוד. אם האדם מתקדם בחיים שלו, והוא רואה שהלימוד שלו הופך להיות אמיתי, מציאותי, זה מתקן דברים בחיים שלו, אז הלימוד שלו נכון. אז הוא צריך להמשיך. אבל אם הלימוד שלו מוציא לו פצעים, נגעים, זאת אומרת שהלימוד שלו לא טוב, זה אומר שכנראה הוא צריך לתקן משהו. זה אותו דבר. אותו דבר כאן. או שאתה מוציא לאה ורחל, או שאתה מוציא נגעים חס ושלום.
התיקון של זה אנחנו עושים, זה בא לתקן את הלימוד שלו עצמו כמו שצריך, התיקון לאה ורחל בחצות.
בדיוק, 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 בדיוק. זה כל הכוח של הבניין לראות מה באמת הבאת לכאן. מה באמת מופיע. אז כמובן צריך לעבוד על זה, זה לא נראה לעין. לפעמים אפילו היצר הרע מטעה אותך. עכשיו, מה היצר הרע? מה הכוח היצירתי של הרע? זה להראות לך שאתה לא התקדמת, שאתה לא שווה כלום, שלא בנית כלום, שיש לך רק נגעים בחיים, וכולך, כן, מתייאש מהכל. זה בדיוק הסוד. לך, לא, 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 זה סתם קליפה חיצונית, תדחה אותה, תראה שנבנית. תסתכל איפה היית לפני 10-20 שנה, ותראה איפה אתה היום. אל תסתכל קצר. ותראה שנבנית, רק באים לחבל בך בפנים, להראות לך כאילו לא עשית שום דבר כזה שם. אז מפחידים אותך, מורידים לך את המצב רוח, ואתה אומר, אני מתייאש כבר, אני לא רואה שום פרי ממה שאני עושה, רק נגעים חס ושלום. זה בדיוק העניין פה. ודרך אגב, אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים, בכל מיני תחומים, כל מי שמתייאש, גם מהמצב המדיני, גם מהמצב של כל מה שקורה כאן, זה רק בגלל שיש לו ראייה מאוד קצרה. אבל אם הוא רואה את ההיסטוריה בקצת יותר רחב, כן? אז לא לשכוח איפה היינו לפני 60 וכמה שנים, כן? בסמטאות של פולין.
יש כאלה מפחדים מההיסטוריה. כן. לכן הם לא לומדים את התנ"ך.
זאת הבעיה.
זה מסוכן.
זאת הבעיה. כי בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא מסתתר, רק צריך לראות אותו. זה היסטריה. אם לא, זה היסטריה. כן.
זאת אומרת, צריך להאמין בהפסחת הנביאים.
שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, ואם הוא שנות דור ודור, כל זה ציוויים ללמוד מה קרה, כדי לא לחזור על טעויות. ולכאורה, הכוונה בזה, שהרי המדבר לשון הרע פוגם באורות הבא. עכשיו אנחנו כבר יותר ספציפית. מה קורה לבן אדם שאומר לשון הרע? ומה הוא פוגם עכשיו? באורות הבא. זה פשוט משגע הדבר הזה, זה עצום. כלומר, דיבור לשון הרע, אומרים לנו חכמים שזה יותר גרוע מכל הדברים. למה? כי זה פוגם באור הכי גבוה, אורות זה הבא. וכמו שכתבו המפרשים, כן? אני בשיעת הנשמעי רוצה להבין בזה מה שכתוב ברמז, שהיו מדברים על משה רבנו לשון הרע. אתם יודעים שכולם חשדו במשה רבנו בכל מיני דברים והיו מדברים עליו לשון הרע. מה זה אומר? משה רבנו זה יסוד האבא. זה בדיוק העניין. כלומר, מי שמדבר לשון הרע הוא פוגם בבחינה הזאת שנקראת משה רבנו. וכמו שכתבו המפרשים, כי עיקר חומר החטא, כן, חומרת החטא של לשון הרע הוא משום שחוטא בכוח הדיבור. עכשיו, איפה זה הדיבור? מה זה הדיבור בספירות? מלכות. מלכות פה, תורה שבעל פה. עכשיו, אמרנו שהמלכות נבנית על ידי איזה אורות? אורות דה הבא, אורות דה חוכמה. אז מי שמדבר לשון הרע, במה הוא פגם בעצם? באורות החוכמה. כי הרי המלכות, הדיבור לא יוצא סתם, הוא יוצא ממחשבה, לכן המחשבה פגומה, זה נקרא חז ושלום מוח של אבא. שבא מאורות אבא, כמבואר בתרגום אונקלוס, על הפסוק ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. מה זה נפש חיה? נפש זה מלכות, חיה זה חוכמה. אז נפש חיה, תשימו לב לחוכמה של אונקלוס, כן? הוא בא, לא אומר לנו סתם והיא לנפש חיה, אלא לנפש וחיה שמתחברים ביחד. מתי זה? כשהוא מדבר. כלומר, מה זה כוח הדיבור הוא אומר לך פה? זה נפש וחיה מחוברים. כלומר, שכל שעובר דרך כלים פנימיים מאוד, שאנחנו אפילו לא מבינים אותם, ומוציא לך מילים מהפה, כמו שאני עושה עכשיו, זה פשוט פלא. כן? לדבר זה פלא. איך המוח מתרגם דיבור, ולא רק זה, אלא שאתם, בלי שום נגיעה, אתם מקבלים את הדיבור וזה נכנס לכם למוח, להבנה. זה פשוט מפליא. כי אורות אבא, הנקראים, הנקראת חיה, כן? הוא הממשיך באדם כוח הדיבור. כלומר, החיה, הכוח של החיים, זה המשכת הדיבור באדם. וכשהוא מדבר לשון הרע, זה המדד. זה הטמפרטורה שלך, אדוני, אני יכול לראות לפי הפה שלך איפה אתה נמצא בחוכמה. איזה אורות יש לך? זה מה שעשו המרגלים. הלכו למדוד את הפה, הלכו למדוד את המלכות. לכן, חז ושלום, כשמדבר לשון הרע פוגם באורות הבא. ומאירים בזה רק אורות עם ה... עכשיו, מה הוא עשה בעצם? אדם שפגם באורות אבא, הרי אם אין אבא הוא פגם באורות, אז אין אבא בתוך אמא שעוברים לזה ומזה למלכות. אז מה יש עכשיו? רק אורות דאמא. כלומר, מה הוא עשה חז ושלום? הוא הפריד בין אבא ואמא. לכן האריזה לא אומר, דבר שלא מבינים אותו בפשט, המרגלים הפרידו בין יסוד אבא לבין יסוד אמא. זה הסוד. פוגם באורות אבא, ומאירים בזה רק אורות אמא. עכשיו, מה קורה כשרק אורות אמא מאירים בזה ובמלכות? וכשיש רק אורות אמא בלי אבא, יוצאים במקום לאה ורחל, נגעים, הנה החטא. אז תגיד לי, אבל זה טוב, זה אורות של אמא. אבל אורות של אמא זה מלא מאורות של אבא. ואם אתה מנתק חז ושלום בין אבא ואמא, זה רק נגעים. זה רק נגעים. בוא נתרגם את זה לחינוך. הילדים יודעים לעשות את זה. הם יודעים לעשות לך, כמו מחבלים, להפריד בין אבא ואמא. אבא אמר לי שאני יכול. אמא אמרה לי שזה בסדר. כן? ואתה צריך להיות כמו גוש אחד. אם לא, אתה הולך לאיבוד. ולאור זה נבין למה חמו עונש המרגלים מכל מדבר לשון הרע. יותר ממדבר לשון הרע. שבכל אבון לשון הרע נעשה סילוק באורות אבא מזה שמדבר. בסדר, הבנו. אדם שמדבר לשון הרע מסלק את אורות אבא. ונשאר בו אורות אמא כמבואר, נכון? לכן, בצרת מכוח אור אמא בלי אור אבא. תראו איזה יופי, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה באה הצרת. הבעיות בצרת, באור של האדם, זה כשהוא הפריד בעצמו בין אבא ואמא. כן, תשימו לב, יש פה סודות גדולים, כן, שאפילו אי אפשר לדבר. אבל, עכשיו זה באדם שמדבר לשון הרע רגיל. מה קורה אצל המרגלים? אבל במרגלים, כאן, כן, שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, היה בזה תרתי. זאת אומרת, יש פה שני דברים. ראשית, מצד עצם החטא של לשון הרע. קודם כל, הם פוגמים באורות אבא, כמו אדם שמדבר לשון הרע רגיל. זה אחד. כמו כל מדבר על חברו. ואומנם, מבחינה זו הוא יותר קל, כן? כי אמרנו שזה עצים ואבנים, כיוון שדיברו על עצים ואבנים. ועוד, אבל השלב השני שבא וממלא את השלב הראשון, שבדבריהם הלא נכלל כי הארץ היא בלי אורות אבא. כלומר, כשהם אומרים שהארץ היא בלי אורות אבא, הם אומרים את זה. עד כדי כך שלא נשאר שום רשים ומאורות אבא, זאת אומרת, יש ממש סילוק, זה פעמיים הם עשו רע. כלומר, הם חיבלו באורות אבא, ועכשיו הם מרוקנים עוד פעם על ידי הדיבור, ושולטים בה כוחות הרע. וגם מה שהיא זבת חלב ודבש, נובע ממה שהיא תחת אורות הקליפה. כלומר, לא רק שהם קלקלו את אורות הבא, הם הביאו בעל אחר. אז שלום לבית. שנקרא קליפה. ותוכן דבריהם איפה? על סילוק אורות הבא לגמרי, בלי להשאיר אפילו רשימה. זה נוראי מה שקרה שם. ולכן נידונו מידה כנגד מידה. מה היה העניין שלהם? שגם מהם נסתלק אור הבא לגמרי. אתה רצית לסלק אור הבא, אתה כבר לא תקבל חוכמה. כלומר, אדם שעושה ופוגם בדבר הזה, אם זה באדם פרטי, שהוא מסלק ופוגם באורות הבא, כלומר, המדבר לשון הרע, בוא נהיה פשוטים. מי שמדבר לשון הרע מאבד את החוכמה. אין לו חוכמה יותר. מסתלקת ממנו החוכמה. ומי שמדבר לשון הרע על ארץ ישראל, גם כן, אווירת ארץ ישראל מחכים, הוא מקבל גם כן עיוורון, הוא כבר לא רואה שום דבר, אור החוכמה מסתלק ממנו. מאיפה? נבעו. אז זה מה שאמרנו קצת בתחילת השיעור, כן? יש כמה אפשרויות. הזוהר הקדוש אומר דבר פשוט, אבל מפחיד, שהם פחדו לאבד את המשרה שלהם. הם היו רבנים גדולים, חשובים, והם אמרו לעצמם, אם ניכנס לארץ ישראל, אנחנו סתם נהיה רבנים של שכונה, כן? יזרקו אותנו לצדדים, יהיו כנראה הנהגה אחרת, אנחנו רוצים לשמור על הקהילה שלנו. כך אומר הזוהר. כמובן שזה לא דברים פשוטים, זה המון דברים בפנים, אבל בסופו של דבר זה פחד שנובע מחיבור בין רוחני, בין אינסוף לבין הסוף. כלומר, יש פחד, יש תכונה כזאת אצל היהדות, והיא הייתה בצדק בזמן שהיינו בגלות, לא להתחבר לארציות. כי בגלות, הארציות באמת בולעת אותנו ואנחנו הולכים לאיבוד. אבל בארץ ישראל אתה לא הבנת שיש הנהגה אחרת, זה הסוד. בארץ ישראל זה לא עובד ככה. בארץ ישראל להפך, עד רבה. הכל הקודש צריך להתגלות כאן בחומר. לכן אין פחד מארץ ישראל, כי היא לא אימא שלנו שאוכלת את התינוק, היא אשתנו. ואצל האישה שלי אני יכול להתחבר. אסור לי להתחבר עם אימא, אבל אני מתחבר לאשתי. לכן אין פחד בארץ ישראל שאתה תיבלע בחומריות, בגסות של החומריות של ארץ ישראל. אין פחד כזה.
אפשר להגיד שהם לא פחדו מארץ, הם פחדו מהעם, שיש...
לא, הם פחדו. אז יש כמה כיוונים, כן? אבל פה אנחנו מדברים עכשיו ספציפית, כן, על הארץ, שהם פחדו להיבלע, כן, במנגנון הארצי של ארץ ישראל.
שיכולת את ה...
כן, במילים הכי הכי פשוטות, זה אל תתעסק בחומר, לך תלמד. בסדר? ובארץ ישראל זה לא ככה. גם כשתתעסק בחומר, אתה לומד. וזה מה שאנחנו לא מבינים, שבארץ ישראל זה עובד בצורה כזאת, שגם כשאתה עושה דברים פשוטים מאוד וחומריים מאוד, אתה מתעסק בקודש. את זה אנחנו לא תפסנו. אני זוכר, הייתי לפני בערך 8 חודשים באיזה מפגש הורים בבית הספר, כן? אז אחד מההורים הצרפתים בא ואומר לי, איזה חידוש יש פה. אני לא מבין מה הם עושים פה. בצרפת, הבת שלי הייתה בבית ספר כזה, אומר לי את השם, והם היו לומדות, לומדות, לומדות. פה כל שבוע יש להם טיול. אמרתי לו, אתה לא הבנת? אתה לא הבנת שהטיול זה לימוד? אתה לא הבנת שלהסתובב פה בארץ ישראל זה כל החידוש? שם איפה התורה נמצאת? בנייר. פה היא נמצאת באדמה. פה כל זה תורה. הוא אומר לי, אף פעם לא חשבתי על זה. כן. אמרתי לו, אתה לא צריך, הבת שלך כבר בתוך המנגנון הזה. אתה פסה. אבל תבין את המנגנון. כלומר, הטיול זה גם חלק מהבניין. אז מה אתה חושב שאתה לומד כשאתה יושב? להפך, רבי שמעון ורבי יוסי ורבי אלעזר היו הולכים מטבריה לציפורי, ומזה, כל הזוהר זה רק, מה, כל החיים שלהם הם מטיילים? אתה לא פותח דף שאתה לא רואה שהם מטיילים. עצרו באיזה מקום, התחילו להגמיד דבר תורה מתחת לאיזה עץ, איזה טיולים כל הזמנים, איזה תיק גב, מה זה? אלא שזה כל הכוח, כן, וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. אברהם אבינו, מה אתם חושבים? הוא נוסע, הוא מסתובב, הולך בארץ ישראל, וההליכה הזאת נותנת לו, כן? את הנשמה. נשמה לעם עליה. זה כוח אחר, זה לא כוח של, של, של וירטואלי, של לימוד שכלי, זה כוח של חיים, ארץ החיים. מבלי להשאיר רשימו, אז הם סילקו את הכל. ולכן גרוע מכל מדבר לשון הרע, שאף שעל ידי הגיבור מסתלק ממנו עיקר אור אבא, אבל נשאר רשימו אצל אדם רגיל, לכן יש בו חיות, אלא שיש בו צרת מכוח אורות אמא הגוברים. זה אצל אדם רגיל, אבל אצל המרגלים, אבל הם שאמרו על הארץ שנסתלק ממנה אור אבא לגמרי, נידונו מידה כנגד מידה שנסתלק מהן גם כן אור אבא לגמרי. אין להם חיים כבר, החוכמה תחיה בעליה. אדם שאין לו חוכמה נקרא מת, כלומר הם כבר איבדו את החיים שלהם באותו רגע. ובמי שאין בו אורות חוכמה, נאמר החוכמה תחיה בעליה, וכן ימותו ולא בחוכמה. כן, כל הפסוקים אומרים אותו דבר, כי מי שאין בו אורות אבא בכלל, אין לו חיות של קיום, והכלים שלו הם חושך בלא אור. אז ושלום, זה ממש תורה ריקה. כמו שכתוב, והארץ הייתה טוב ובואו, וחושך על פני תהום שאמרנו בהתחלה. מתי זה? כשאין אור. ולכן מתו המרגלים על מה שדיברו על ארץ ישראל. לא מדברים על ארץ ישראל, צריך להיזהר מאוד. וזה מה שאמרו בגמרא, כמה גדול כוחה של לשון הרע. הכוונה על הפגם. לא אמרו כמה גדול אבון, אלא כמה גדול כוח לשון הרע. הכוונה לפגם שנעשה על ידי לשון הרע. יש לזה כוח עצום לרע, שמסתלק מהמדבר מקור החיות שלו. הוא מאבד את החיים. ואם שמצד חומר, כן? חומרת, האבון, קל יותר מי שמדבר על עצים ואבנים, לכאורה, כן? ככה זה נראה לעין. מה דיברתי סך הכל על כביש מלוכלך, עצים ואבנים? כן, אבל הפגם שנעשה במדבר הוא גדול ביותר, ובפרט כשהוא מדבר על בחינת המלכות. ארץ ישראל זה מלכות. אדוני, אתה יש לך עסק עכשיו עם דברים גדולים, אל תמעיט מזה, זה לא פחות מזה. ונראה שזה הביאור האמור אחר זה, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו. הדגש עכשיו זה הם חיו, הם המשיכו להיות חיים, כלומר כל השאר היו כבר בגדר של מתים, מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ. וכבר העירו בזה מה הכוונה במה שנאמר חיו מן האנשים ההם. לאור המבואר הכוונה כי אותה סיבה שהביאה למיטת המרגלים, שנסתלק מהם אור דאבא, משום שאמרו על הארץ שאין בה אור אבא, הייתה סיבה לחיות של כלב ויהושע. כלומר אצלם היה סילוק חוכמה, ואצל יהושע וכלב היה ריבוי חוכמה, ריבוי חיים, שנתעלו במדרגה עליונה באורות אבא. ואם אנחנו עוד מצרפים לזה את העיקרון שאם חז ושלום החברים חוטאים, אז כל האור הולך אצל זה שנשאר צדיק, אז הם קיבלו בעצם אור של חוכמה של מי? של כל שאר האנשים. אז תראו לאיזה מדרגה הם הגיעו. ולכן אמרו שאור אבא מאיר בארץ ישראל. הם נכנסו לארץ, יהושע וכלב נכנסו. למה? כי הם מלאים חיים, הם נכנסים לארץ אחרת. וטוב הארץ נובע מאור בקדושה. וכל זה היה משום שהאיר בהם אור אבא ביותר. וזו הכוונה. חיו מן האנשים. מה זה חיו מן האנשים? תרתי משמע. מכל האנשים הם נשארו חיים, או מהחוכמה שלהם הם חיו. מן האנשים הם קיבלו את האור. זה נתרוקד אצל כל השאר ובאצלה. שקיבלו חיות מאור החוכמה שהיא מחיה את בעליה, שהסתלקה מאחרים ובאה אצל מי ששמר את התוכן. כל זה בא ממה שמשה רבנו הוסיף ליהושע, אות י'. עכשיו מבינים למה הוא הוסיף לו אות י'. מה זה י'?
חוכמה.
שזו הייתה עצה ליהושעו מעצת מרגלים. משה רבנו כבר יודע מה הולך פה. הוא מוסיף לו כבר אור דה חוכמה. אל תאבד את אור דה אבא, זה הרמז. וזה לך האות. והנה כידוע אות י' שבשם הוויה היא בחינת אבא ואור החוכמה. ולכן הוסיף לו משה רבנו עליו השלום אות זו, שלא יפגום בהסתלקות אורות אבא על ידי דיבור לשון הרע. אל תיפול למלכודת הזאת. וכן כלב שהלך על קברי אבות. מה הוא הלך לעשות כלב אצל קברי אבות? נרמז בזה שעיקר רצונו היה להמשיך אור אבא מאברהם אבינו. הרי אברהם אבינו זה חסד, אבל חסד שעלה לחוכמה, נכון? בכוונות של, של התפילה אנחנו אומרים, אלוהי אברהם, חסד, אבל שעלה לחוכמה. זאת אומרת שהסוד, השורש של אברהם אבינו זה חוכמה. כשהוא הולך להתפלל על קברי אבות של אברהם אבינו, מה הוא הולך לקבל ממנו? את אור החוכמה. שכידוע נתעלה מבחינת חסד לבחינת חוכמה. ולכן זכה לקבל לחלקו את חברון, ששם מאיר תמיד אור אבא מהאבות הקדושים. כלומר, ללכת לחברון זה ללכת להתחבר לאור אבא. זה אור גדול מאוד שמסלק את החיצונים. יש פחד, זה אנשים חזקים, אנשי חברון. זה אנשים שהקליפה, כן? אם נדבר על הזמן שלנו, בני ישמעאל, כן, ששונאים אותנו, ממי הם הכי מפחדים? מהאנשים של חברון. זה בשבילהם טראומה, זה סטן בשבילהם. אנשים של חברון זה מכה. למה? כי יש בהם אור וחוכמה. כי הם כל הזמן קשורים לאבות. והתבהר העניין יותר על דרך העבודה. עכשיו אנחנו מביאים את זה למציאות שלנו. והנה אריזל כתב כי אבא מאיר באצילות, נכון? בערכים זה עולם האצילות, הזכרנו מקודם. ועל אצילות נאמר, כבודי לאחר לא אתם. אבל אתם אמרתם שכאילו אני נתתי את כבודי לאחר? מי זה כבודי? אשתי. נתתי את אשתי לגבר אחר? זה מה שאתם אמרתם. לומר שמי שמאיר לו אור זה, בטל לגמרי עד שנעשה בחינת איו וגרמו אחד. זאת אומרת, הכוח של ארץ ישראל, של האצילות, של הבניין הזה, של אור דאבא, זה לעשות הכל אחד. כן, סוד הייחוד. כמו הגוף שכולו בטל לאור הנשמה, על ידי זה שאתה אפילו לא רואה את ההבדל. כן, כשאדם הולך ברחוב, אתה לא רואה נשמה בתוך גוף. אתה רואה אורגניות אחת שלמה שמתקדמת. זה אותו דבר, ככה זה צריך להיות. ולכן מי שמאיר בו אור הביטול, כן, צריך אדם חזק מאוד. מי זה האדם החזק? איזה הוא גיבור? אז עכשיו אני מחדש, חידוש. איזה הוא הגיבור שיש לו כוח להתבטא? זה שנכנע. לכן אומר הזוהר הקדוש, ארץ ישראל נקראת ארץ כנען, שמי שאין בו כוח הביטול וההכנעה, לא יכול להחזיק מעמד. אינו יכול לומר אותה לשון הרע של מרגלים. אז אדם שמתבטל לא יכול להוציא לשון הרע. שנסתלק לגמרי אור זה, ונשאר רק כוח הרע. שהרי מדרגת האמונה באצילות הוא... עכשיו עוד פעם, אמונה, מה אנחנו חושבים? איפה זה אמונה? אני מאמין. לא, אדוני, להאמין זה להיות בוודאות עם הדבר. אז איפה זה? איו וחיוי וגרמו אחד באצילות. כלומר, כשאתה אומר אני מאמין, זה אומר שאתה נמצא בעולם האצילות. בוא נראה אם זה באמת נכון. לכן אומר הכוזרי, מי שאומר אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ובאמת לא עושה את זה, הוא לא בא לארץ ישראל, אומר, בא, כן, רבי יהודה הלוי, דומה לצפצוף הזרזיר ודיבור התוכי. אז אתה מדבר. לשנה הבאה בירושלים, זאת דולה. כבר 50 שנה, 100 שנה, 200 שנה, 2000 שנה, אתה רק אומר, אבל אתה אפילו לא חושב לעשות את זה. נזוז מפה? איך אפשר לזוז מפה? אנחנו פה... שם יש לכם ענקים? אחימן, שישי ותלמי? כן? אז כשיש לכם נסיעה לחוץ לארץ, תשאלו מאיזה ענק הם יותר מפחדים. ותראו, כן, בדרך כלל זה משלושתם. כי אין עוד מלבדו, ושום דבר אין לו מציאות עצמית בלי חיות אלוהית המחיה אותו. ולכן מה שמשה רבנו המשיך ליהושע אות י' המשיך בו אור האמונה, כי אין עוד מלבדו, זה האמונה האמיתית, זאת האמונה, אין עוד מלבדו. וזה רמז לו, יה, י' כ', כן? חוכמה ובינה כשהם ביחד, יה יושיעך מעצת מרגלים. אותה אות י' שהיא האמונה תציל אותך מעצת מרגלים. וכן כלב הלך על גברי אבות כדי שימשך לו אור האמונה, כי אין עוד מלבדו. ולכן חיו מן האנשים האלו. מאותה בחינה של אור אבא, כן, הגיעם זה. שלא דיברו לשון הרע כמו המרגלים. ולפי המבואר יובן מה שנאמר למשה רבנו, שלח לך אנשים. מה זה לך? שדרשו חזל, שלח לך לדעתך. מה זה לדעתך? יש לומר שנכלל בזה שישלח אנשים עם בחינת דעתו של משה כידוע. כלומר, מהבחינה שלך תשלח. מה זה הבחינה של משה? יסוד אבא. לכן בעצם משה רבנו, כן, אם הם היו מקבלים את הכוח של משה רבנו, אם היו מתבטלים לכוחו של משה רבנו, וכאן אנחנו לומדים עוד דבר של גנוז בתוך כל הסיפור, שהמרגלים צפצפו על משה רבנו. חוץ מכלב ויהושע שהם קיבלו את מרותו של הרב. הנה, הוא אומר את זה. כי משה רבנו היה מבחינת אור יסוד אבא, המתפשט בזה. ובזה שיעיר לו אורות אבא, ימנענו מדיבור לשון הרע. אומנם, הנה, המרגלים לא קיבלו עליהם מרות משה רבנו. לא קיבלו! אין לך מה להגיד לנו, אנחנו גם גדולים בתורה, אתה לא תלמד אותנו שום דבר. והליכתם בעצה רעה, וממילא לא הועיל מה ששלח אותם לדעתו. כלומר, משה עשה את זה לכולם, כי הייתה שאלה פשוטה. למה הוא מוסיף יוד רק ליהושע? למה הוא לא מתעסק באחרים? להפך, כנראה שהוא אמר לכולם, וזה אנחנו לומדים פה. לכולם הוא נתן להם את הכוח הזה, אבל רק מי שקיבל, באמת ניצל מהדבר הזה. מי שלא קיבל את מרותו של משה רבנו, בעצם ניתק את עצמו מאור דחוכמה. אז יהיה רצון שנזכה לאור דאבא, מחובר באור דאמא, מחובר בזה ובמלכות, כדי שנבנה, זה נקרא ביום ההוא יהיה השם אחד, י' כ' ו' כ' יהיה השם אחד ושמו אחד, במהרה בימינו אמן.